אנחנו בתגובה של מלך הכוזרי אל דברי הפילוסוף. בחלק הראשון ראינו, התגובה הראשונה שלו היא מצד החלום. זה דבר ראשון. הוא מאוד מאוד מחשיב את החלום, כמו שאמרנו, המאמר שני רואים את זה, כאילו כבר אחרי שהוא התגייר, הוא ממשיך הלאה. כלומר, שרבי יהודה הלוי רוצה לומר לנו שהעמקות הפנימית של נפש האדם היא מאוד מאוד חשובה. אי אפשר בשום אופן לזלזל בה. כמובן, כל משהו בניגוד לתורה, זה מה לדבר. משהו בניגוד להלכה, לתורה אין מה לדבר, לא שייך בכלל. אז זה עקום. אז גם אם האדם מרגיש הרגשות הכי נפלאות, לא נזיז קוצו של יוד מן התורה. התורה היא נצחית. אבל גם נפש האדם היא אלוקית. נשמת האדם היא אלוקית, והחלום זה גילוי עמוק, פנימי, הרבה יותר מהשכל והרגש החיצוני. אז הוא אומר, אני, זה לא איזה חלום שבאדם חלם, קרה משהו חלם, אלא דבר שחוזר לילה, 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 לילה. כוונתך רצויה אצל האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. יש אפוא בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עושהו. והערכנו בזה, זאת אומרת, שיש מעשה שיש לו ערך אלוקי, לא לפי מה שאנחנו מבינים או לא מבינים המעשה הזה. הפוך עם מה שהפילוסוף אומר. הפילוסוף אומר שבכלל אין משמעות למעשים, אין חשיבות למעשים, ואם אתה כן רוצה, אז תמציא לך משהו משכלך, תמציא לך מדעתך, איזה מעשים שנראים לך, איזה דברים שנראים לך, תבדה לך דת. היסוד של התורה ושל המצוות כולם הוא רצון השם. וגם גמת החיים רצון השם. עשיית נחת רוח ליוצרנו ובוראנו. כביכול. הקדוש ברוך הוא במקום גדולתו שם אתה מוצא אינוותנותו, והקדוש ברוך הוא כביכול שמח במעשה ידינו. כביכול נחת רוח היא לפניו במה שאנחנו עושים רצונו. אישי ריח ניחוח להשם. אז זה לנקודה אחת, ודיברנו עליו בשיעור שעבר, ערכנו בזה עם דוגמאות גם. ממשיך ואומר טענה שנייה, כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב? וזו הנקודה פה החשובה שהוא מדגיש, חלקו ביניהם את העולם המיושב. זאת אומרת, כל העולם כולו מתחלק בין נוצרים ומוסלמים, זה כל האנושות. את המזרח הרחוק, הוא לא מכיר הודו, זה מחוץ לעולם המיושב, הוא לא מכיר את זה. אז כל המזרח התיכון, אירופה, העולם הנוצרי, העולם המוסלמי. מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב? נלחמים זה בזה. אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כוונה זכה, ונהג נזירות ופרישות, וצם והתפלל. גם אלה מתכוונים לעבוד את האלוה, כוונה זכה, נוהגים אלה, יש אצלהם נזירות, אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, רמדאן, צמים, אלה שצמים. היו פה כאלה, אמרו לי, עבדו עם ערבים. אז היה אוכל איתו סעודות וזה, ואם היה עושה בעיות, הערבי היה אומר לו, חכה, אני אספר לאשתך שאתה אכלת ברמדאן. ובואי לך, אני הורג אותך אם אתה מספר. כי אז היא לא תכין לו ארוחה גדולה בערב. בכל אופן, הוא אומר, על הצד שניקח שהם כן, הם מתכוונים, אז הם נהג נזירות, פרישות, צם, מתפלל, ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו. באמינו כי יש בזה צדקות גדולה בהתקרבות אל האלוה. ובהילחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן. ולא הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. אז מה הוא בעצם רוצה לומר? בסדר. הנוצרים והמוסלמים הורגים אחד את השני. בינינו בשקט. לא היינו מתנגדים לראות את זה גם היום. כשהם מכים אחד את השני, אז בעצם אנחנו צריכים להיות בשקט. אבל האמת הייתה הפוכה. שהיו המלחמות הגדולות בין הנוצרים והמוסלמים, אז אלה היכו ביהודים ואלה היכו ביהודים. לרגע לא הרפו מהיהודים. גם הנוצרים, גם המוסלמים. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, תסתכל. אתה אומר שאין שום חשיבות למעשים. אין ערך למעשים. מעשים, כל וכל אף אחד לא יודע מה שאתה עושה. אין חשיבות למעשים. הוא לא אומר לו, אתה אמרת יותר מזה בכלל, העולם קדמון, אין אלוה, אין שום דבר, לא, העולם לא ברצון נברא. אבל תסתכל על האנושות. כל העולם כולו לא חושב כמוך. העולם כולו סובר, מאמין באלוקים, ומאמין שיש מעשים מסוימים שמקרבים את האדם אל האלוקים, ושעל פי המעשים האלה בדווקא הוא מתקרב אל האלוקים, ומי שעושה מעשים אחרים מתרחק מן האלוקים, ועד כדי כך שהם מוכנים לצאת ולהילחם, מוכנים להילחם ולמסור את נפשם על הדבר הזה. נראה את התגובה. אמר הפילוסוף, לפי דתי הפילוסופים, כאילו גם הפילוסופים נקראים דת, זה מעניין, לפי דתי הפילוסופים. מה ששמעתי שיש אחד, איזה וגם איזה פילוסוף כתב איזה מאמר, הוא אומר היום יש דת חדשה, דת הדמוקרטיה. הוא אומר זה גם כן דת, ובשם הדת הזו מוכנים להילחם ולהרוג ולעשות הכל במתנחלים, ביהודים, בזה, בערבים, לא משנה מה. דת הדמוקרטיה, אז גם זה דת, יש דת הפילוסופי. אין לו לזה ולא לזה הרשות להמית את זולתו, שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל, שניהם מכוונים לזכך את שכלם, אז שניהם עושים דבר טוב, וזהו, מה באמת, מה אתה רוצה להגיד לי בזה, הפילוסוף אומר לו. אבל מה באמת הטענה? הטענה היא שאנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקיים בכללות האנושות. אם אנחנו רואים שכללות האנושות מאמינה באלוקים. כל האנושות, חוץ מכמה פילוסופים, כל האנושות מאמינה באלוקים. ולא רק מאמינה באלוקים, כל האנושות כאחד, כולל נוצרים ומוסלמים, מאמינים שיש מעשים מסוימים שמקרבים אותך אל הבורא. אלא מה הם חולקים? אלא אומרים זה ואלא אומרים זה. אז יש ביניהם מחלוקת, אז בסדר, אז אנחנו לא יודעים מה האמת בשלב זה של הדיבורים, כביכול. אנחנו לא יודעים מה האמת ביניהם. אבל אתה לא יכול להתעלם ממה שמקיף את כל הלבבות האנושיים. את כל הלב האנושי. מה מקיף את כל המציאות האנושית? כל האנושות מאמינה באלוקים, ומאמינה שיש מעשים ושצריכים להיות מעשים שמקרבים את האדם אל אלוקים, או שמרחיקים אותו מאלוקים. וזה מכנה משותף לכל האנושות, חוץ מלך, אדון פילוסוף. אז מה אתה עונה? לפי הדת שלנו, של הפילוסופים, אין להם רשות. אני לא מדבר עכשיו רשות, לא רשות. לא, לא זה הנושא, אם יש להם רשות או אין להם רשות. המציאות כמו שהיא, כמו שהיא. לא טענה, למשל, אנשים אומרים, כן, נו, ומה אברהם אבינו? כתוב, אברהם העברי, שמה שכל העולם כולו מעבר אחד, הוא מעבר השני, אז מה, אנחנו מתחשבים במה שהעולם אומר? אנחנו שומעים מה שומעים? מאז אברהם אבינו, אנחנו בכלל לא מעניין אותנו מה שהעולם אומר. זה לא כך. לגבי, השאלה היא לגבי מה אתה דן. לגבי עצם האמונה. בשאלה, האם יש אמונה בבורא עולם, או אין אמונה בבורא עולם. כל האנושות מאמינה בבורא עולם. אתה לא יכול להתעלם מזה. מה היה סגנון של אברהם אבינו? השאלה של אברהם אבינו הייתה סגנון האמונה. ביטוי האמונה, דרך האמונה. עד שהבין דרך האמת וקו הצדק מתבונתו הנכונה, כלשון הרמב״ם, פרק א' מלכות עבודה זרה. אז הנקודה של אברהם אבינו הייתה לברר את הדרך ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מהי באמת הדרך? בזה, אלה אמרו ככה ואלה אמרו ככה ואלה אמרו ככה ואלה אמרו ככה ואלה עבדו לזה ואלה עבדו לזה ואלה עבדו לזה. דיברנו על הנקודה המשותפת, הנקודה המשותפת שכוללת את כל האנושות. במה שהאנושות מתפצלת ומתפצלת ומתפצלת, אז מזה אתה לא יכול ללמוד כלום. אבל מהנקודה שמכלילה את כל האנושות כולה, בוודאי שצריך להתבונן בה וצריך ללמוד ממנה. אמר הכוזרי, ממשיך ואומר לו, וכי יש את דעת הפילוסופים, טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה, המאמינים כי העולם נברא, ובשישה ימים נברא. וזה מכנה משותף לכולם, לאלה ולאלה. כולם מאמינים שהעולם נברא. שהעולם נברא, פירושו של דבר, יצירה מכוונת אלוקית, עם רצון אלוקי, עם מגמה אלוקית. כולם מאמינים בזה. נכון, אתה פילוסוף מאוד מאוד מפתח את שכלך ומאוד מזכך את שכלך ומגיע לכל מיני ברורים בשכל, שכל, שכל, שכל ומגיע למסקנות שאין. אבל אתה עומד בזה נגד כל האנושות כולה. וכי יש לדעת הפילוסוף מטעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא ובשישה ימים נברא. ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם. גם אלה וגם אלה מאמינים שיש נבואה אלוקית שמדריכה את האדם איך הוא צריך לחיות, איך צריך להתנהל. נעזוב עכשיו את החשבון שיש לנו איתם על מהי באמת ההדרכה שהם חושבים שיש להם. אבל עצם העובדה שהם מאמינים בנקודה הזאת, זה בוודאי מעיד על אמת פנימית חזקה מאוד מאוד. אומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם, ואילו הם הפילוסופים ירוממו מעל ידיעת הפרטים. בכלל הוא לא יודע את הפרטים, הוא לא יודע, ובכלל הוא לא יודע, ובכלל הוא לא נמצא. ועוד, עכשיו הוא בא בעצם בטענה שלישית, מלך הכוזרי, כלפי הפילוסוף. אם נחשוב בעומק, אז בעצם שתי הנקודות שהוא העלה, יש בהם מכנה משותף. זאת אומרת, זה נקודה של החלום, שהוא אומר שאני יודע שנפשי זכה, כל רצוני להפיק רצון מהאלוה, ובכל זאת כל הזמן אומרים לי, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. אמרנו, כלומר, שהוא יש לו נאמנות פנימית חזקה מאוד לאמת הפנים, פנים פנימית של אישיותו. לשונו של הרב צבי יהודה, למצפון הפנימי העמוק, העמוק שבתוכו, מעבר לכל שכל ורגש אנושיים שבו. אז זה הנקודה אחת. והנקודה השנייה, גם היא בעצם זו. כי כשאני אומר שכללות כל האנושות מסכימה לדבר הזה שיש אלוקים, כלומר זה עומק פנים פנים פנימי בכל האנושות כולה, מעבר להבדלים ולשינויים שהם עולים וצפים מצד הצדדים החיצוניים שבאישיות, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, הפרצופים שונים, הדעות שונות, המחשבות שונות, הדרכים שונות, ומה לעשות ואיך לעשות, ואז יש פיצולים ופיצולי פיצולים רבים מאוד, או שאנחנו יודעים שהנצרות עצמה מתפצלת להמוני המוני פיצולים, האסלאם מתפצל לפיצולי פיצולים שהם יכולים להרוג אחד את השני גם כן, זה בפיצולים של הדרכים. אבל בנקודה העקרונית הפנים פנים פנימית של קשר האדם עם אלוקים, אז אין מחלוקת, כולם מודים שיש בורא, יש אלוקים, בורא עולם, ויש קשר של האדם אל אלוקים. אז שתי הנקודות האלה הן באמת קשורות זו בזו. הוא מתחיל בנקודה האישית שלו וממשיך אל הנקודה הכללית של כללות כל האנושות. ועכשיו הוא אומר נקודה כלפי הפילוסופים. ועוד, לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת, ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה נבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם, הועיל והם, רק הם, הדבקים ברוחניים. מי עוד כמוהם דבק ברוחניים? הם כל כולם עוסקים במחשבות שכליות, רוחניות, כל מגמתם לזכך את השכל, לרומם את השכל, להעלות את השכל. אז הוא אומר לפי מעשיהם, לפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת, ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראויה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם, מצויה בתוכה. הואיל והם רק הם הדבקים ברוחניים, וכי סופר עליהם כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים. אז הוא אומר, ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים, אצל מי שלא עסק, לא במדע, ולא בזיכוך נפשו, והיפוכו של דבר, אנו מוצאים אצל מי שהשתדל במדע. זה אולי הוא אומר מתוך ענווה על עצמו, הוא אומר, ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, והיפוכו של דבר אנו מוצאים אצל מי שהשתדל במדע. אנחנו לא חושבים ככה. בוודאי שזה לא נכון ככה להגיד, אבל השאלה, מה זה מדע? אם מדע זה ספר המדע לרמב״ם, וכיוצא בזה, או שמדע זה ספרי הפילוסופים. איזה מדע? כל התורה כולה, אמרנו כבר שהרמב״ם אומר, ככה הרב צבי יהודה היה אומר בשם הרמב״ם, הגדרה של נבואה, מדע המגיע מעת הבורא לנבראים. מדע אלוקי, יש מדע אלוקי, מגיע מעת הבורא לנבראים. ודבר זה הלא מוכיח, כי סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות, שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. האמת שהפילוסוף בכלל לא מחפש קשר עם אלוקים. אבל אולי יש סוגים שונים של פילוסופים. אולי יש פילוסופים שהוא הזכיר בהתחלה את הפילוסוף שבכלל אומר אין כלום. אבל אמרנו מצד שני הוא כזה בקף הקלע. אז כן יש, אז יש סיבה ראשונה ואין סיבה ראשונה ויש התחלה ואין התחלה. לא יודע איפה הוא מחליט בדבר הזה. אבל אז אולי יש פילוסופים שכן, אבל בכל אופן סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות, הקשר אל הקדוש ברוך הוא לא בזיכוך השכל וזהו. חייבת להיות מסקנה של מלך הכוזרי, חייבת להיות תורה אלוקית, תורה שמיימית אלוקית, שדרכה אנחנו מתקשרים אל הקדוש ברוך הוא. שאנחנו כל יום, כמה וכמה פעמים ביום, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. קידשנו, קדושה זה ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא. קדושה היא החיבור, היא הדבקות בקדוש ברוך הוא. איך? במצוותיו. זו דרך אחת ויחידה, במצוותיו. וציוונו להניח תפילין, מצוות ציצית, וכן הלאה. יסופר עליהם כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים. בהמשך, אחרי הבירורים עם הנוצרים ועם המוסלמים, אז יגיע הבירור עם עם ישראל, ואז הוא באמת ידגיש את הסדר המופלא של הניסים והנפלאות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל. ומתוך כך שיא הקשר מעמד הר סיני, מתן תורה לכל עם ישראל כולו כאחד, כולנו כאחד. לא שבא מישהו ואומר, שמעתי כך, שמעתי כך. כל עם ישראל כולו מקבל את יסודות התורה כולה, שכפי שהוא אומר בהמשך רבי יהודה הלוי, קדם לו בזה רבנו סעדיה גאון, שעשרת הדיברות הם תמצית של כל התורה כולה. כל עשרת הדיברות עם ישראל שומע מפי הגבורה, את כל עשרת הדיברות כולה. ומתוך כך מאמין אמונה שלמה ומוחלטת בנבואת משה רבנו, ויודע בידיעה אלוקית ברורה, לא מצד מה שמשה רבנו בא ואומר לנו, אנחנו אומרים לא, אתה שליח של הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן, הרמב"ן כשהוא מדבר על מצוות תפילין, מה הטעם של התפילין, אסביר לפי יכולת ההבנה שלנו, והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. בסוף פרשת השבוע הבא, פרשת בו. אומר בסוף פרשת בו הרמב"ן אומר, ואתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות, מעת היות עבודה זרה בעולם, מימי אנוש, כבר מימי אנוש, איזה אנוש, נכד של אדם הראשון, אדם שט אנוש. אנחנו כבר רואים לפני כן את הסיבוכים של של האדם בעולם, מהרגע הראשון יש האדם, יש האישה, אדם וחווה, ויש נחש, ויש כל בעלי החיים כולם. יש נחש, מהרגע הראשון יש נחש. וכבר אדם הראשון מסתבך בחטא. אחריו קין והבל. דברים נוראים ואיומים. מיד אחרי זה אנוש. זה דבר מדהים. אז כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כך סדר הבריאה שאנחנו לא נמצאים בגן עדן, כשגם בגן עדן היו ניסיונות, אנחנו לא בגן עדן, אנחנו נמצאים כבר אחרי חטא אדם הראשון, אחרי קין והבל, אחרי אנוש. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מי שננער לצאת ממאימו. וכל אחד ואחד מאיתנו נמצא כאן בעולם הזה, והניסיונות שבעולם לא פשוטים. כך סדר הבריאה. ואדם צריך לעמוד בניסיונות. וכל אחד ואחד יש לו את הניסיונות שלו, שהוא עומד בהם. במחשבות, בדיבורים, במידות, ובמעשים. אז כבר מההתחלה, מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר, ואומרים כי העולם קדמון. הפילוסופים חושבים, הפילוסופים, אריסטו וזה, שהם הראשונים המציאו בעולם איזה דברים. איפה? הרמב"ן אומר, מאז, מימי אנוש. מהם אומרים כי העולם קדמון, כי חשוב בה שהם אמרו לו.
מהם מכחישים בידיעתו הפרטית. אומרים, לא, יש אלוקים, אבל... מה, תקטין אותו שהוא יודע מה אתה עושה, מה אתה לא עושה, מתעסק עם שטויות כאלה, באמת, מה הוא... סתם בזבז את הזמן שלו. אמרו, איך ידע האל ויש דעה בעליון? מהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה. אומרים, לא, יכולים להגיד עליו שהוא לא יודע, זה מקטין אותו. לא, הוא יודע, אבל לא אכפת לו. תעשה מה שבא לך, לא אכפת לו. הוא יודע הכל, אבל... ויעשו אדם כדגי הים, שלא ישגיח האל בהם, ואין עמהם עונש או שכר. כאילו שאנחנו כמו דגים, כמו שבים יש מיליארדים דגים, לך תדע מי, מה, מו, מה עושים שם, את מי זה מעניין בכלל. ככה גם אנחנו, זה מה שבא לך. אמרו, עזב השם את הארץ. וכאשר ירצה האלוקים בעדה, או ביחיד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם. אז הוא אומר, כאשר נראה מצבים של מופתים, בעדה, בכלל ישראל, או ביחיד בעם ישראל, גם משם, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם. כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו ויודע ומשגיח ויכול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה, כי ידבר האלוקים את האדם ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים ותתקיים עם זה התורה כולה. לכן יאמר הכתוב במופתים, פרשת השבוע שעבר, פרשת וערה, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. חוזר כמה פעמים, למען תדע. פסוק אחד, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. אומר הרמב"ן, להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותם למקרים כדעתם. אני השם בקרב הארץ. אל תגידו שאני בשמיים. זוכר שהייתי בחור, את יותר מכן, כן, כן, הייתי בחור, הייתי בהסדר, אז הייתי בצבא, הייתי בתעלה, ובאו, בנו שם אז את המוצבים, היה שם קו, מה שנקרא אחר כך קו בר לב, היה רעיון שלו, שהוא הציל הרבה מאוד אנשים, על מבחינה צבאית היו הרבה שחלקו על זה. אז בנו מוצבים לאורך כל התעלה. אנחנו היינו המוצב האחרון שבנו אותו, במרכז התעלה, זה היה שבת. בשבת באו מילואים ניקים ועבדו. הם אמרו לי, ראו אותי דתי שמה, הייתי דתי יחיד, מוצב די גדול, יש שם הרבה, אנחנו היינו חירניקים והרבה טנקיסטים, אז הם אומרים לי, נו, מה אתה רואה, אנחנו באים שבת, עובדים שבת, טרקטורים, עושים בשבילכם את העבודה, זה בסדר גמור, פיקוח נפש דוחה הכל. היו ידיעות שהמצרים מתכננים איזו מתקפה גדולה, אבל לא ידעו מתי. אז הם באו בשבת, עבדו בשבת. אני זוכר, עמדתי שם והתפללתי, תפילות של שבת. והם המילואים ניקים שבאו לעבוד, רק לבנות את המוצב, הסתכלו עליי. אז אחד אומר לי, אתה יודע מה, תחשוב שאני לא מאמין באלוקים. אני מאמין כמוך. תאמין לי, אני מאמין כמוך באלוקים. אבל מה, אני לא חושב שיש לי זכות בתור איזה אדם עלוב, יתוש, מה אני בכלל? מה אני? הולך ומבלבל לו את המוח, מתחיל לדבר אליו. מי אתה? אומר, תגיד לי, אתה תרצה לדבר עם הרמטכ"ל, יתנו לך לדבר עם הרמטכ"ל, איך תשתוק בפינה שלך במוצב, מי אתה שדבר עם רמטכ"ל, עם המגד לא יתנו לך לדבר. אז מה אתה עומד מדבר עם אלוקים? אתה עושה צחוק. או שאתה מאמין שאלוקים שומע אותך, אז איך אתה מעיז? ואם אתה לא מאמין, אז אתה סתם מדבר. אמרתי לו, אתה צודק. אתה באמת צודק. אני גם חושב שאני יתוש. אני גם חושב שאני לא רואי. אבל מה אני אעשה שאלוקים ביקש ממני? ביקש ממני לדבר איתו. איפה ביקש לך לדבר? זה כתוב בתורה, אומרו לעובדו בכל לבבכם. זוהי עבודה שבלב זו תפילה. וכתוב שהשם שומע תפילה. ו... וכן, הרבה פסוקים. אז... אז אמרתי לו, לא זוכר מה הוא הגיב. ההמשך היה שאחר הצהריים, הם הלכו כבר בצהריים, הם גמרו. אחר הצהריים כולם ישנו, כל המוצא. ואני ישבתי ולמדתי פרשת שבוע, אני זוכר את זה ממש כמו היום. ישבתי באוהל, היינו רק באוהלים, זה מה שהיה לנו שם. והם גמרו את הבונקר הראשון. בנו אותו. בונקר אחד, היה צריך להיות שם מערכה שלמה של בונקרים, איזה 4-5 מחוברים וזה. הם גמרו בונקר אחד. 4 אחר הצהריים, מפקד המוצב אומר לי, רוץ, תעיר את החבר'ה שיתוסו כולם לבונקר. אמרתי לו, תגיד, מה אתה, גם בשבת אתה משגע לנו את השכל? כי עושה תרגולים של כוננות וזה, בשבת לא. הוא אומר, לא, לא, אמיתי, עכשיו אמיתי. בתוך 10 דקות, רבע שעה, היה, כמו שהיה היום, ברוך השם, השתבח שמו ברד פה על היישוב, ברוך השם, ברד של פגזים, ברד, פגזים, בלי סוף, ולאורך כל התעלה, זה היה נס אדיר, פשוט נס אדיר. כל האוהלים, כל המיטות ששכבו בהם, הכל היה קרוע מלא רסיסים של פגזים, אי אפשר לתאר בכלל. ובכל התעלה נפצעו שני חיילים לאורך כל התעלה, שהם היו באמצע הדרך באיזה ג'יפ, לא קיבלו את ההודעה. צהל עלה על הרשתות של המצרים והרגיש שם עומס כבד מאוד ברשתות, ו... גילו שהולכת להיות הפגזה ממש כמה דקות לפני. פלא פלאים זה היה. ותתקיים עם זה התורה כולה. ולכן אמר הכתוב במופתים, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתה. ואמר למען תדע, למען תדע כי להשם הארץ. מקום אחר כתוב, למען תדע כי להשם הארץ, להורות על החידוש, כי הם שלו, שבראה מאין. ואמר בעבור, תדע כי אין כמוני בכל הארץ, להורות על היכולת, שהוא שליט בכל, אין מעקב בידו. כי בכל זה היו המצרים מכחישים או מסתפקים. אם כן, האותות והמופתים הגדולים, עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה. ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, כל אחד יגיד לקדוש ברוך הוא, תעשה לי נס, אם תעשה לי נס אני אאמין. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר לבנינו, בניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר בעניין הזה מאוד וכו' וכו', וזה הטעם של כל המצוות. אני רוצה עוד להוסיף עוד נקודה במהירות. היום, היום זיכרון של ה... רבי ישראל אבו חצירה, נקרא בפי כל הבבא סאלי. באמת, אולי גם אני הייתי כמו כל אלה שהיו צריכים, כן, בטח, עושה מופתים, עושה זה, עושה זה. מעשה שהיה כך היה, נדבר אותו בקיצור גדול מאוד. בן דוד שלי שרת בקומנדו ימי, היה באיזה מקום, בחדירה, אני מדבר איתכם לפני הרבה מאוד שנים, לפני מבצע שלום הגליל. ואחרי שהם חזרו לארץ, אחרי שהם עשו את מה שהם היו צריכים לעשות בארץ
אחרת. חזרו לארץ, ישבו לשתות, אחר כך נסעו, התהפכו עם רכב ברמת הגולן, נפצעו במצב אנוש. שלושה נהרגו במקום ושאר היו פצועים אנוש. אנחנו לא ידענו מזה, ואחרי שבועיים שהוא שכב בן דודי מחוסר הכרה לחלוטין, אז אבא שלו טלפן אל אבא שלי וסיפר לו את זה. לא ידענו מזה כלום. אבא שלי, ברוך השם, כפי שהוא גידל אותי, היה יהודי, שומר מצוות, עובד אדמת ארץ ישראל בקדושה ותארה. צד שני, היה לו אח. גדלו באותו בית, אבל ככה זה היה שברחו מחוץ לארץ, ממש לפני השואה, עוד בתור בחורים צעירים. והוא נהיה, האח נהיה מפמניק. לא סתם מפמניק, היה סגן ראש עיריית נהריה מטעם מפם. מפם אז זה כמו היום מרץ. אני יודע מה, כבר מרץ זה לא אומר משהו. ביילין, אני יודע מה. השמאלני האמין, בסטלין הוא האמין, אני יודע מה, בשמש העמים. קיצור, הוא טלפן לאבא שלי בוכה. זה היה בן יחיד שלו מהניסויים האלה. היו עוד ניסויים אחרים. אז זה בן יחיד בוכה, והוא התעקש, הבחור הזה, בחור מיוחד, רצה רק קומנדו ימי. אז הוא בכה לו, לאבא שלי, תגיד, אין לכם איזה רב שיכול לעשות ניסים, מופתים. אני ממש מתחנן, אם יהיה נס, תדע לך, הוא אומר לאבא שלי, אם יהיה נס, אני מבטיח לך, אני אשנה את כל דרכי, אני אאמין באלוקים. הרופאים לא נותנים שום סיכוי שהוא יחיה, שום רבע אחוז של סיכוי. הם אומרים, רק המכונות עובדות, וזה... ייצור, אז טוב, אבא שלי התקשר אליי, נסעתי אל הבבא סאלי. עד שחיכיתי ועד שנכנסתי, וגם זה היה סיפור, באמת שצריך לה... אולי נתפלל ערבית פה, אתם מוכנים? אני קצת שוב אספר לכם את זה. באתי, היו מלא אנשים, הגעתי לשם, לנתיבות, היו מלא אנשים שם, אז המון אנשים מחכים בתור. איש בקבוקו בידו. ככה הייתה הדרך, נכנסים אליו עם בקבוק מים, הוא היה שם את היד על הבקבוק, מברך, אחר כך באים אל החולה, שמים עליו את הבקבוק, את המים, היו ניסים ונפלאות. טוב, ככה אמרו. אז אני גם שמעתי אליו, נסעתי. אז איך שאני בא להיכנס, נגיד... אם זה החדר יותר קטן, הדלת שם, אני עומד בדלת, השמש עוצר אותי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להיכנס. ולפני נכנסו אולי 30 איש. באתי מירושלים, מוקדם בבוקר, צעתי מוקדם מאוד. אז הוא אמר לי, אתה לא יכול להיכנס. למה? הרב לקח ספר. ברגע שהרב לוקח ספר, זה אומר שהוא כבר לא יכול יותר לקבל אנשים. אין לו כוח איתה. אז אמרתי לו, אבל מה? וזה עניין דחוף, וזה. מה אני יכול לעשות לך? זה המצב. אתה לא יכול, תחכה בחוץ, עד ש... אולי הוא כן יתחיל, לפעמים הוא כן מקבל אנשים אחרי זה, לפעמים לא, אני לא מבטיח לך כלום. אמרתי לו, אתה יודע מה? אם כבר הגעתי עד לדלת, לפחות תן לי לעמוד פה בדלת. שאני אעמוד בפנים, ושם... עמדתי בדלת מול הרב. הרב היה 3 מטר ממני. אבא בסלי היה אז בן 91, משהו כזה, 91-2. אז הוא ישב, ואני רואה אותו יושב ככה על איזה קורסה מרופטת ישנה, משהו. יושב ולומד. אמן, נחזיק ככה ספר, אמן. ואני עומד ככה, ממש כמו איפה שעומד הדבר הזה, בערך מרחק כזה ממנו, כאילו מצלם גם כן. אז מסתכל עליו, ואני רואה איך הפנים שלו קורנות, מרגע לרגע, הוא מאיר, הוא שמח. הוא לומד תורה ושמח, שמח. אני רואה איך הוא, ככה, ממש שמחה כזו גדולה, ואז מרוב שמחה הוא פתאום הוא פושט את הרגליים שלו קדימה, מרים את הרגליים, לומד, ממשיך ללמוד, מרים את הרגליים, ומוחא כפיים עם הרגליים, ככה. יהודי בן 91-2, מוחא כפיים עם הרגליים, ככה, מרוב שמחה, ולומד. טוב, אני לא יודע כמה זמן עבר, אולי חצי שעה, אולי יותר, שחיכיתי ככה, ואז נכנסתי אליו, ואז הוא השמש, קראו לו רבי אליהו אלפסי. היום אני שמעתי שהוא ראש כולל בירושלים, משהו. הוא כבר לפני כן שאל אותי מה הסיפור, אמרתי לו שזה דחוף מאוד, אז שאלתי מה, וסיפרתי לו את כל הסיפור. הוא סיפר לרב, הוא מדבר עם הרב בערבית. והרב, אז הוא מסביר, ואני עומד פה, הרב יושב, אני עומד פה, הוא פה לוחש לרב באוזן, אומר לו, תסביר לו. פתאום הרב עושה ככה. זה כזה משהו כזה בערבי. אני ממש אדם קפה לי בעורקים. ממש, כל כך ניבלתי. לא ידעתי מה הוא אומר. אז הוא אומר לי, אלפסי, הוא אומר לי, אל תיבהל. הוא אומר, יהיה לו נס. הוא יקום ויחיה. לא, ואז הוא שם את היד על הבקבוק, כיוון מה שכיוון, אמר מה שאמר, ונסעתי לחיפה, לרמב"ם בחיפה. באתי לשם, אז חיפשתי את ההורים, הם לא היו, לא ראיתי אותם. אז הוא היה בטיפול נמרץ. אז ניגשתי שם, שאלתי אם אפשר להיכנס, אז באה אחות הראשית, אחות ראשית של טיפול נמרץ, שואלת אותי, איך אתה קשור אליו? אמרתי, אנחנו בני דודי. אז היא אומרת לי, אמרתי לה, תראי, הבאתי בקבוק מים, וצריך לשים עליו את המים. אני שאלתי שם, הוא לא יכול לשתות, דרך כלל אומרים לשתות את המים האלה, אבל הוא לא יכול לשתות, אז מה? אמרו לי למרוח על הפנים. אז האנשים שם כבר אמרו לי, מישהו שסיפרתי לו, אמרתי לו, אין לך מה לקחת מים שם, לא יתנו לך להיכנס טיפול נמרץ, זה הכל סטרילי, הכל נקי, אתה נכנס, אתה לובש חלוק, וטוב שלא אומרים כפפות ומסכה וזה. אז באתי, אמרתי לה, היא אומרת לי, האחות הראשית אומרת לי, לא, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, תראה. כל הרופאים, בלי יוצא מן הכלל, אומרים שאין שום סיכוי בעולם שהוא יחיה. אין שום סיכוי. הוא פשוט, הוא מחובר למכונות, מעשות את הלב כל הזמן, מזרימות לו חמצן. זה רק, אם אני רק לוחצת פה על כפתור אחד, נגמר הסיפור. אין לנו רשות לעשות את זה, אז ככה זה יימשך, נראה. אז אתה יכול לקחת את המים, תשפוך אותם כמו שתשים איפה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. טוב, עשיתי כך וכתבתי מכתב להורים בדיוק מה... למחרת האמא מתקשרת אל אבא שלי ואומרת, תשמע, שמתי לו את המים והוא פקח עיניים. הרופאים אומרים שאני מדומיינת, שהכל זה דמיונות, אבל אני ראיתי. למחרת היא מתקשרת עוד פעם. יום אחרי כן, אומרת, שוב שמתי לו מים, שוב הוא פקח עיניים, ואני קראתי לרופאים, אמרתי להם, הוא מזיז את האישונים. ככה היה, אני מקצר, יום אחרי יום היא התקשרה. כל יום משהו נוסף. התחילה זיז אצבע, התחילה זיז יד. בסוף הגיע למצב שהוא ממש כבר דיבר וקרא וממש חזר כמעט כבר לבריאות שלמה. ואז יש עיתונאים בעולם, אז באותו זמן איזה עיתונאי במעריב כתב כתבה מפלצתית על הבבא סאלי. זה לא חידוש, רובה דעיתונאי וכו'. אז אז כתב כתבה, והוא הדוד הזה קרא את הכתבה, פתאום תורר בו כל הזה. ואז כבר לפני כן, האמת שאני מאוד רציתי לבוא לבקר, וכל פעם הוא אמר לי, לא, עוד לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא, לא יודע למה, דחה אותי. אבל אז הוא קרא את הזה, פתאום הוא אומר לאשתו, אני לא מוכן יותר שתשימי את המים. אז היא אומרת לו, אבל תראה, אתה רואה שהיו פה ניסים גלויים. זה היו ניסים גלויים, אז מה? לא מעניין אותי, אני מאדם כזה לא רוצה שישימו מים על הבן שלי, מאדם כזה מים, לא מוכן. אבל אתה ראית בעצמך, לא מעניין אותי. זה היה שם ויכוח, זה היא סיפרה לי. היה שם ויכוח ביניהם, ואז הוא... בקס של הוויכוח תפס את הבקבוק, ניגש לחלון, איזה קומה שביעית, שיעית, לא יודע מה, זרק אותו שם לשדה קוצים, הבקבוק התפוצץ. טוב, זה היה ביום רביעי. בשבת הם יושבים ליד הבחור ושרים איתו שירים, כזו משפחה ישראלית. אז פתאום הוא אומר להם, אני רוצה להגיד לכם שלום ולהיפרד מכם. אז הם אומרים לו, נועם, מה זאת אומרת להיפרד? לאן אתה הולך? מחר, ביום ראשון, הוא אמור היה לעבור לשיקום בתל השומר, לשלושה שבועות ולצאת בריא. הם אומרים לו, נועם, הוא אומר, לא, אני רק רציתי להגיד לכם שלום, הוא אומר, וזהו. שאנחנו לא ניפגש אותם. הם אומרים, מה זה? טוב, שטויות, סתם חשבו, אולי יש לו הזיות, כל מיני הזיות. צורם, אחרי כמה זמן הם הלכו למטה לאכול, ירדו למטה לאכול, פתאום קוראים להם דחוף. בחור החזיר את נשמתו לבורא. זה סיפור שמלמד כמה דברים. קודם כל, מה זה גדולי ישראל? שאהבתם לתורה פלאית עצומה, וקדושתם פלאית עצומה. ולא יודע אם יכול להיות שהייתי, כמו שאמרתי בהתחלה, אלמלא ראיתי, מי יודע. הדברים שראיתי בעיניי. ואחרי כן, עוד נקודה, אחרי כן, ולעומת זאת, כמה יצר לב האדם רע מנעורה. כמה אדם עומד בניסיונות להאמין, לא להאמין, להאמין בניסי השם, להאמין, והבטיח והתחייב. אבל מה? אחרי זה חיזקו אותו. כי כבר לפני כן הרופאים אמרו להם שזה, הם אמרו, מה זה לא המים וזה? זה יש תופעות כאלה. לפני כן גם ההורים אמרו לי, גם האחות הראשית אמרה לי, אף רופא לא נותן שום סיכוי שיחיה. פתאום, לא, הם נתנו טיפול כזה, וזה עניין של בצקות במוח, וזה הטיפולים שלהם עזרו, זה לא המים. והוא אכל מהם את הזה. כמה אדם נמצא כאן בעולם, עומד מול תופעות של אמונה ברורה בהשם, ופתאום מחליק, ופתאום מאבד את הכל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הזדמנויות בחיים. תסתכלו, תראו, כביכול, תראו בעיניכם ממש את השם, ובכל זאת החיים והמוות נתתי בידיך. בחירה לא מסתלקת מהאדם. בחרת בחיים. זכותו של הבבא סאלי להתגן עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל, זכותו רפואה שלמה לרב מרדכי צמח בן מזל ולכולנו, לכל עם ישראל.